גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 216, שחזור יכולת מיומנויות הוא משימה קשה, ועכשיו נעשות עבודות לאפשר את השחזור בצורה נוחה ויעילה. וגם על פיתוח מפני פריצות סבר סייבר וזיהוי מזיקים, מאות מזיקים מהאוויר. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. אופנת בינה לבישה כדי לסייע לאנשים שהפכו להיות מוגבלים לחזור לשגרת פעילות.
התחלנו בעצם ממונח degrees of freedom, ו-6 זה המינימום degrees שצריך בשביל תנועה חופשית במרחב. זה מונח שמתאר על שלושה צירים, X, Y, Z, מיקום של נקודה זה מעלה אחת, תנועה של אותה נקודה זה מעלה שנייה, שלושה צירים, 6 מעלות, זה מייצג תנועה חופשית במרחב.
יכולת הגנת סבר, סייבר, כביטוח מפני פריצות למערכות ממוחשבות.
חוץ של וולקן בכללי זה בעצם להגן לפני. אנחנו חברה שבעצם, אם חברות הסייבר מתחלקות לשתיים, כאלה שמגנות מלפני פריצות וכאלה שמגנות בזמן או אחרי, אנחנו מגנים בזמן שלפני הפריצות.
ואיך מגלים יותר מ-400 מזיקים ומחלות בצמחים כדי לעצור אותם לפני שהם הורסים את היבולים?
הלקוחות אומרים לי, הנה השדות שלנו, כך וכך עקרים בארצות הברית, דונמים בארץ, ואנחנו בעצם נותנים להם לפי סוגי השירות אינדיקציות של, הנה, טסנו ומצאנו בחרקים, מצאנו מחלה מסוימת בשדה, מצאנו בעיית תישון בשדה.
שלום למירי ברגר, מנכלית ומייסדת שותפה ב-6 degrees.
שלום.
6 degrees זה 6 מעלות. בואי דברי איתנו על זה בקיץ, כן? נכון?
כן.
מה זה בדיוק?
אז החברה 6
degrees... לא, קודם כל למה 6 degrees?
מה זה 6 degrees? אז אנחנו בעצם מתעסקים בתנועה, אנחנו חברה שלומדת על תנועה אישית ומתרגמת אותה לשליטה. התחלנו בעצם ממונח degrees of freedom, ו-6 זה המינימום degrees שצריך בשביל תנועה חופשית במרחב. אם אתה חושב על...
אני חושב על הכובע שלי 3 פינות, אתם הכפלתם את זה ועשיתם את זה 6.
כן, בעצם זה מונח שמתאר על שלושה צירים, X, Y, Z, מיקום של נקודה זה מעלה אחת, תנועה של אותה נקודה זה מעלה שנייה, שלושה צירים, 6 מעלות, זה מייצג תנועה חופשית במרחב.
אוקיי.
שם הגענו.
והמוצר שלכם, בעצם, זה, או מה שאתם פיתחתם אחרי מחקר לא קטן, זה סוג של מרכיבים לבישים על גוף שלומדים את התנועה של אנשים שיש להם מעט מוגבלויות ויכולים לתרגם אותה לשפת מעשה כדי לעזור להם לחזור ולשלוט בכל מיני מרכיבים אלקטרוניים. אמרתי את זה נכון?
כן, יפה מאוד. אנחנו בעצם מתרכזים בתנועה, קודם כל יכולת אישית. אנחנו מדברים עם אנשים שיש להם רעד, שיתוק, מחלה, יש להם קושי בשימוש בידיים בגלל מצב רגעי שיעבור אחרי כמה שבועות או חודשים, או שזה משהו שמתמודדים איתו כל החיים, שלעיתים נעשה יותר קשה.
אני רק אמרתי ככה, וכל בעלי המכבסות בארץ שלחו הודעה, תשאל אותה אם זה עובד גם בכביסה, אני יודע.
אנחנו עכשיו תמיד בשיחות על בתים חכמים, אבל זה עוד דרך לפנינו.
כלומר, זה לא ממש חליפת זה, זה יותר מוצרים שהם לבישים על הגוף בקצת רצועות וכאלה.
היום אנחנו ארזנו את האלגוריתמיקה הזאת שלומדת התנועה בתוך מוצר לביש, שאפשר לשים אותו על הזרוע, על המפרק או על הרגל, והוא לומד על התנועה של אותה גפה ומתרגם אותה למה שאנחנו מתרכזים, וזה טלפונים, טאבלטים, מחשבים, בשביל להחזיר אנשים לתקשורת, תעסוקה ולימודים.
פה היה צריך לשאול איזה משהו בהתחלה, זאת אומרת, מה צריך? נכון, אבל נדמה לי שהשאלה שלכם היא קצת שונה, שאלת הפתיחה או שאלת המחקר שלכם. לאיזה כיוון הלכתם?
אז אנחנו בעצם התחלנו קצת מרקע אישי, אני ייסדתי את החברה עם בעלי שנפצע בצהל. בעצם הפציעה שלו הייתה פציעה עצבית ברגל, שמאוד מהר הפכה לשיקום, ניתוח ושיקום. כמובן בחדרים מלאים באנשים שנפצעו בגפות כאלה ואחרות. וראינו שמעבר לכאב הפיזי שפוגשים בו בהתחלה, יש גם איבוד עצמאות. חוסר יכולת לעשות דברים יומיומיים שקודם יכולת לעשות לבד. וזה בעצם מוביל אחרי הלימודים, אחרי יותר מעשור קדימה, את שאלת המחקר שלנו, איך אנחנו מכשירים...
רגע, מירי, מה ששאלת את עצמך זה איך אני עוזרת לבעלי?
אני, זה לא ספציפית בעלי, בעצם בעלי ועוד אנשים שמתמודדים בעיבוד עצמאות, אנחנו רצינו ביחד, שאלנו את עצמנו איך אנחנו מחזירים יותר עצמאות לאנשים.
אוקיי.
התחלנו בעצמאות של תקשורת, משם עצמאות כלכלית.
זה שאלה מעניינת, אבל כדי לפתח אותה, היא נעה אחר כך להרבה מאוד מקומות. הייתה איזושהי הברקה ספציפית, זאת אומרת, להגיד מה אנחנו יכולים לייצר או משהו כזה, כדי להחזיר את יכולת השליטה של האדם על חייו, וגם זה די גדול, אבל בואי נניח שנתחיל משם.
אז התחלנו, אז כמו שאמרתי, חזרנו ללימודים, אנחנו בתואר שני, mm-hmm. אני בניו יורק בעיצוב תעשייתי ובעלי מנהלת מעבדת החדשנות ב-NYU. Mm-hmm. פגשתי מרצה שלימד עיצוב מוצר שאיבד את היד הדומיננטית שלו שנים קודם, ובעצם לא יכל להשתמש בגפה או בפרוטזה לשליטה על מחשב, שזה מה שהוא עושה ביום-יום. Mm-hmm. הפתרון הראשון היה בשבילו, וככל ששאלנו אנשים זה יכול לעזור להם בארץ, בחול, וטרנים, אנשים נחי צהל כאן, ראינו שזה פוגש אוכלוסייה הרבה יותר רחבה של בני דודים, בני משפחה, חברים, שיש להם פציעות מסוגים שונים.
זאת אומרת, התהליך כאן היה הפוך, בניתם, היה שדה מחקר, זיהיתם את שדה המחקר, שהוא הרבה מאוד מוגבלים, נגיד נכים, דברים כאלה, לאו דווקא מהצבא, אלא גם ממקומות אחרים.
נכון.
ואמרתם, בואו נראה איך אפשר לבנות להם אביזרים שיוכלו לעזור להם לחזור לחייהם?
כן, בהתחלה אביזר היה פיזי, ולאט לאט הבנו שכל אחד זז אחרת. התחלנו בלשים, ברגע שבנינו את האלגוריתמיקה שלומדת את התנועה, שמנו 30 אנשים בחדר שלא בהכרח יש להם מוגבלות פיזית, ביקשנו מהם לשים את המוצר על אותה יד, לעשות את אותה תנועה בשביל שליטה על מחשב. וראינו שהדומה ביניהם מבחינת הדאטה, האלגוריתמיקה, שהפלט שלה, הוא פחות מ-30%. כלומר, אנשים לא זזים אותו דבר, ומכאן הגענו לטכנולוגיה
שידע... כלומר, הדברים הדומים הם פחות מ-30%.
הדברים הדומים הם פחות מ-30%, כל אחד זז אחרת, ולכן רצינו שהאלגוריתמיקה תלמד לתנועה אישית, אינדיבידואלית, ותדע לתרגם אותה משם. זה צמח להתייחסות לרד או תנועות לא רצוניות, התייחסות לטווחים מסוימים, דיוק שונה, והמטרה היא שהלמידה על האינדיבידואל יוצרת תוצאה מושלמת בצד השני כל פעם.
אז את אומרת שכשהתחלתם לפתח את העניין הזה, היה צריך להשתמש בשני אנשים, פעם אחת באדם המוגבל שאליו מייצרים את המוצר הייחודי, נניח במקרה של בעלך זה משהו ברגל, שיוכל להשתמש בה מחדש, אבל בהרבה מאוד מקרים זה בידיים, ואז היה צריך לראות איך אדם שגרתי, שהוא לא מוגבל מזיז את הידיים ולפי זה להתאים לו?
בעצם אמרנו שאנחנו לא רוצים לעשות השוואה. הרבה מוצרים בשוק היום, פיטביט לדוגמה, שואל אותך מה הגובה שלך, ומתוך זה עושה אקסטרפולציה על מה גודל הצד, ומשם מוציא דאטה. אנחנו רוצים להשוות בן אדם לעצמו, להתחיל מבייסליין אישית.
אבל אם אנחנו מסתכלים על מקלדת של מחשב למשל, או של טלפון סלולרי, הם כולם בנויים אותו דבר מבחינת הצג שלהם. זאת אומרת, המקלדת, המרחק בין הקלידים הוא זהה לכולם. לא בונים מקלדת לאדם שיש לו מוגבלות או משהו כזה. בגלל זה אני שואל, האם ליד אותו אדם שצריך לפתח לו את המוצר הייחודי, כמובן, אחרי שמפתחים את המוצר הראשוני הכללי, צריך גם לשים בן אדם כדי לבדוק איך הוא זז ולפי זה להתאים אותו.
אז במקרה שלנו לא. במקרה שלנו אנחנו יוצרים, אני לא יודעת אם אתה מכיר sleep number, איך אנשים אוהבים את הקושי של המזרון שלהם בארצות הברית, כל אחד מקבל מספר לקושי שמתאים לו. אנחנו מייצרים מספר אישי לכל בן אדם שמתאר את הטווח, את היכולת, בעצם 720 פרמטרים שונים, שמתאר את היכולת שלו, והתוצאה בצד השני במחשב, כמו שאתה מתאר, היא תוצאה שווה. אני יודעת למה אני צריכה לתרגם את היכולת הזאת כל פעם, שיפעל כמו אצבע על מסך מגע או יד על עכבר. התוצאה היא אותו דבר לכולם, אבל היכולת היא שונה לכל אחד.
זהו, בדיוק. בגלל שהיכולת היא שונה, נניח אתם מייצרים, לא קוראים לזה פרוטזה, אלא מוצר לביש, בסדר? אלגוריתם חכם שמתחבר לאצבעות. באיזשהו מצב הוא צריך לקבל את הסינכרוניזציה מהמוח, כדי להבין מה הוא צריך לעשות, אבל הוא צריך לעשות את זה לפי הצורה הכללית של המחשב. הוא לא ממציאים מחשב, אני חושב, אלא אם כן נשים את זה ותקני אותי.
אז זה הרבה יותר קל. אני שוב הולכת לעולמות שונים, אז תחשוב על מטרה וחץ שאתה זורק לאותה מטרה.
אוקיי.
אתה לא צריך להזיז את המטרה, כל אחד זורק את החץ אחרת, אבל לאט לאט, אתה חושב שזה חץ שלומד איך אתה זורק אותו. זה תיאור של האלגוריתמי שלנו. כלומר, החץ יבקש ממך לזרוק אותו כמה פעמים, ומתוך הלימוד יפגע תמיד באמצע במטרה. אז האלגוריתמיקה שלנו לומדת איך אתה זז, ובצד השני נותן מטרה מושלמת כל פעם, בגלל שהסוף ידוע.
נדמה לי שאני עכשיו יורד לסוף דעתך, שזה בסדר מבחינת מי שמשתמש בזה, או בואי נגיד מבחינת מי שרואה את התוצאה. אבל מי שמשתמש בזה, הוא מחויב להיות, איך נגיד את זה, להיות משתמש באמצעות אותו אלגוריתם שפיתחתם, אבל בדרך כזאת שהרבה פעמים זה מאלץ אותו, לעשות דברים שהוא, אתה יודע, אז לא רגיל, הוא צריך להתרגל אליו.
אז אני באה מעולמות העיצוב, עיצוב תעשייתי, ו-inclusive by design, או עיצוב מחליא, זה משהו שהוא מאוד טבוע בי ובכל הפרויקט.
אתה יודע, בצהל היו קוראים לזה הנדסת אנוש.
כן, הנדסת אנוש, כמובן בצבא שמאוד רווח, וכמו בצבא עושים את זה מהר. אז בעצם, במקביל לטכנולוגיה, פיתחנו onboarding, כלומר, תוכנה שמלמדת אותך תוך 5 דקות של משחק, לומדת עליך תוך 5 דקות של משחק. היא מציעה כמה תנועות, לדוגמה, סיבוב של המפרק, מציעה סיבוב של המפרק כדי שהדבר הזה יהיה פקודה על המחשב, וכל אחד עושה את הסיבוב הזה אחרת. אם יש לי טונוס נמוך של שרירים, הסיבוב יהיה מאוד איטי וגדול, ואם יש לי שריר יותר חזק, אז הסיבוב הזה יהיה מהיר וקטן. אז ההצעה היא במחשב, באונבורדינג, אבל הלימוד הוא אינדיבידואלי למשתמש. ואם אתה תחשוב אפילו על מקללת או עכבר, כל אחד יש לו תקופת לימוד קטנה לשימוש הראשוני, ומהרגע הזה זה רץ. במקרה שלנו, אחרי תקופת הלימוד הקטנה של המכשיר אותך ושלך את המכשיר, ששוב זה לוקח בערך בין 5 דקות ל-15 דקות, אז המכשיר ממשיך ללמוד עליך, כיוון והאלגוריתמיקה מוטמעת בפנים.
אז אני יכול להבין שכל הדבר הזה בעצם מובנה על מה שנקרא תובנת מכונה, בסדר? ואז היא צריכה לקלוט הרבה מאוד דברים. עכשיו, דיברת על איזה 720 מדדים שאת צריכה להבין מה. היא קולטת 720 סוגים של תנועות או 720 סוגים של דברים שהאדם צריך לבצע, ולפי זה היא מתאימה את עצמה אליו?
אז היום אנחנו במיכון מאוד מתקדם. הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, חומרה לפחות, היא חומרה שנמצאת בכל טלפון ובכל מכשיר שעון חכם היום. ה-720 מדדים האלה נקראים 80 פעמים בשנייה, סליחה, כן, 80 פעמים בשנייה, וכולם באותו זמן. כלומר, זה יודע לקרוא את המהירות הכיוונית, את הסיבוב, את האורך זמן שלו, עוד הרבה מדדים, הרבה פעמים בשנייה, ומתוך זה מייצר ממוצע ובעצם שולח את זה החוצה.
מה אני לובש על הגוף? זאת אומרת, יש לי, זה לא פרוטזה, זה נדמה לי רצועות, שעון?
זה משהו שדומה לשעון, בערך בגודל של שעון חכם טיפוסי היום.
זה קטן, כי אם אני צריך לזוז, משהו צריך לגרום לאצבעות שלי גם לזוז.
אז האצבעות, זה היום אנחנו מדברים על אנשים שיש להם קטיעה או שיתוק או פגיעה של עמוד שדרה, שמונעים מהם להשתמש באצבעות, או לפחות בצורה
רגילה.
מיומנת, עד הסוף. ולכן אנחנו שמים את המוצר על גפה, יכול להיות באזור המפרק, איפה ששמים שעון, בזרוע העליונה, או על הרגל. חלק מהעיצוב גם חשבנו על הסגירה, שהיא סגירה מגנטית. אנשים לא צריכים להתאמץ בשביל לסגור או לפתוח, התנה היא אלחוטית. ובעצם אנחנו מאפשרים לאנשים עם מוצר אחד פשוט לעשות את כל השיטה הזאת.
הוא קולט את התנועה של היד, אבל אני גם מזיז את הראש, במקרה שלי אגב גם את האוזניים. הנה, אני יכול להראות לך, את רואה? כן.
אני יודע.
אז לשאר האיברים פשוט שמים דבר כזה על האיברים, זה קולט אותם, ואז הוא מעביר את זה ומרכז את הכל בקופסת נתונים אחת שנמצאת בטלפון הנייד שלי?
אז בעצם אני שוב מהצד התיאורי נוטה לחשוב על זה כפנס אחד בחושך. אתה שם את המוצר איפה שהוא נמצא, זה נקודת ייחוס היחידה. ואני לא צריכה לקרוא את האור או את השרירים או את המחשבות, את ה-EEG, כאילו את הסיגנלים מהראש בשביל ליצור את התנועה הזאת, אלא רק את התנועה שלו במרחב.
הוא רואה צלליות בעצם אם ככה.
אין שימוש במצלמות, פשוט התיאור שלי זה אם החדר היה חשוך, אז עכשיו שמתם את המוצר, יש פנס אור, נקודת אור אחת במרחב, ואיך שהנקודת אור הזאת זזה, אולי תדמיין כחלילית, נעה במרחב, וזה בעצם התנועה שהמוצר קורא, האלגוריתמיקה של זאת.
זה מה שהוא קולט.
זה מה שהוא קולט, הוא קולט את בעצם רק את התנועה של עצמו על הגפה שעליה אתה שם אותו.
ואת יכולה לשים את זה גם, אוקיי, על שתי הגפיים העליונות?
אפשר לשים...
גם על הרגליים?
אפשר לשים את זה אחד על המפרק, אולי לשלוט על המחשב, אפשר לשים אחד על כל יד ואחד על כל רגל בשביל לשחק, בשביל בעצם שהנקודות האלה יתייחסו לידיים ורגליים במשחק וירטואלי.
את אוסף הנתונים שהקופסה הקטנטונת הזאת מוציאה, לאן היא לוקחת?
אז בעצם הקופסה הקטנה הזאת יכולה לרוץ 5 ימים ולאגור את הדאטה ולהמשיך ללמוד ולהתפתח, ואחרי 5 ימים היא צריכה התנה, ברגע שאתה שם אותה להתנה אתה יכול לספור...
התנה זה בסדר, אבל לאן, יש לה מלא נתונים, לאן היא לוקחת אותם?
אז היא מעדכנת אותם לבד בזמן השימוש, וכשאתה שם את זה להתנה זה מתקשר לענן אצלנו ומעלה את הנתונים, לא רק כדי שנוכל להעמיק את המידע שלמדנו עליו, אלא גם לשתף אותו עם קבוצות של אנשים שמתנהגים בצורה דומה.
אוקיי, ואז מה? הוא מצליח באמצעות הידע שנצבר, איכשהו זה צריך להחזיר לו את תנועת הידיים. איך זה נעשה?
אז אנחנו, שוב, אנחנו לא מאפשרים לאנשים בעולם הפיזי לנוע או יכולת יותר גבוהה, אלא אנחנו משתמשים ביכולת שיש בשביל לתת בעולם הדיגיטלי, בעולם המוחשב, במשחקים, טלפונים, טאבלטים, אונליין, את היכולת המלאה, את מגוון השימוש המלא במוצר.
איך זה קורה? אני חושב למשל שאני רוצה להזיז את הג'ויסטיק שלי ימינה או שמאלה, כלומר לשחק עם סוני פלייסטיישן או אקספורט או לא משנה מה, אני יודע, פורטנייט או משהו כזה, אז הוא מזיז לי לבד את האצבעות, או שמה הוא עושה?
הוא לא מזיז, הוא בעצם, לדוגמה, אתה שמת את זה באזור השעון, במפרק, אז הוא מתרגם את התנועות, הסיבוב הקטן הזה שהזכרנו קודם, הסיבוב של המפרק, יהיה תנועה של, יהיה הקורלקציה לכפתור X במוצר המשחק, תנועה ימינה שמאלה תחליף את הג'ויסטיק במוצר משחק, אם זה מה שאתה יכול לדבר עליו.
עכשיו הבנתי קצת יותר, אני חושב, זהו, לשם רציתי לחתור. מירי ברגר, תשמעי, אנחנו יכולים לשבת פה לדבר הרבה, בסופו של דבר זה הופך את הבן אדם לקצת רובוט, וגם זה טיפה לעניין. אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום אורטל קייזמן, מנהלת מחקר בחברת וולקן סייבר. שלום לך. כשמנהלים מחקר בחברה שתחליטה לשמור מפני פריצות סייבר, באים בדרך כלל אחרי, במקום נניח מחקר ברפואה שבאים לפני.
אז התפקיד שלי והתפקיד של וולקן בכללי זה בעצם להגן לפני. אנחנו חברה שבעצם, אם חברות הסייבר מתחלקות לשתיים, כאלה שמגנות מלפני פריצות וכאלה שמגנות בזמן או אחרי, אנחנו מגנים בזמן שלפני הפריצות. זאת אומרת, אנחנו מזהים את החולשות הקיימות אצל הארגונים שלקוחות שלנו, ובעצם עוזרים להם לסדר ולתקן את כל פרצות ההבטחה שיש להם.
במילים אחרות, אם הייתם משייכים את עצמכם לאיזושהי תשתית מסחרית, הייתם שמחים להיצמד לאיזושהי חברת ביטוח.
ביטוח, לגמרי.
ואז היה לכם יותר קל, אבל זה לא כל כך קורה.
נכון.
פה צריך לעשות קצת עבודת שכנוע, אבל לפני כן, כשאתם מתחילים מחקר על פריצה, מה אתם שואלים את עצמכם? כי לשאול את עצמכם, אני חושב שלשאול איך הייתה הכניסה, זה את יודעת, את רואה תמונה של כל מיני... איך נקרא לזה, חור עם כל מיני חריצים. אבל מה אתם שואלים את עצמכם?
אז מה שאנחנו בעצם מנסים להבין זה בעצם, קודם כל כן, שואלים איך. אבל איך לא רק במצב של תמונה, אלא ממש מנסים להבין ולחכות את התהליך שבו הפורץ השתמש. וככה בעצם למדל את הדרך שבה הוא השתמש, לנסות להבין באיזה כלים הוא השתמש, מאיזה חורים הוא נכנס. מה הוא השיג? מה הוא הצליח להשיג? ובפני מה אנחנו יכולים להגן?
לא שואלים נניח גם מה הוא רצה?
כן, בטח ששואלים מה הוא רצה, אבל ככה בעצם אתה משיג. מה הוא רצה זה מה הוא בסופו של דבר הצליח להשיג גם.
אז אם אני מתרגם את מה שאת אומרת לי לשפה מעשית, זה בעצם לבנות שני פרופילים. אחד של החולשה, אבל גם של הפורץ.
נכון.
שזה מעניין. כי אחר כך אפשר גם להשוות את זה במקומות אחרים, הרי הם לא בונים כל כך הרבה כלי פריצה כל אחד, אלא הוא מתאים. אז אחרי ששאלתם את זה, איך אוספים את הנתונים?
אז מה שאנחנו עושים באמת זה נמצאים בכל מקום אפשרי באינטרנט. Mm-hmm. אוספים כל מה שאנחנו יכולים לקחת, נשארים מאוד מאוד טרנדים.
אני אוהב את הגישה הזאת, את יודעת למה? כי זה כאילו אומר, בסדר, אני אגיד שאנחנו נמצאים בכל מקום. אני יודע שאתם נמצאים בכל מקום, אבל בכל מקום יש כל כך הרבה דברים.
נכון.
אז מה אתם אוספים בכל זאת כדי לשים, לשים על איזושהי מסגרת, כדי שבסוף תהיה תמונה שתיתן לכם מה שנקרא שדה מחקר לצורך העניין?
אז אנחנו אוספים את כל החולשות הקיימות בחוץ, את כל מה שקשור לחולשות האלה, זאת אומרת, אם צייצו עליהם בטוויטר, אם דיברו עליהם ברדיט, אם הזכירו עליהם כתבות. ואנחנו בעצם אוספים את המידע הזה ומתחילים לנתח ולנסות להבין איך בעצם פורצים הולכים להשתמש בדבר הזה, ואיך אנחנו יכולים להגן.
אני אהיה הרבה יותר מדוקדק, כי יש בערך 100 פריצות ביום רק בישראל, ניסיונות.
נכון. אז אני לא מדברת על פריצות בפועל, אני מדברת על יותר דברים שהם קונספטים. זאת אומרת, על חולשות שמוכרות, חולשות שיצאו עכשיו חדשות, ואנחנו יודעים שכנראה יש סיכוי שישתמשו בהן. אבל הן נמכרות
בדארקנט, החולשות?
הן גם נמכרות בדארקנט, אבל יש גם חולשות שהן מאוד ממוסדות, זאת אומרת, חברות גדולות לא הולכות ומפרסמות את החולשות שלהם ככה, מה שנקרא zero day, ללא פתרון או מאפס, עושים תהליך של disclosure.
אני קצת ספקן לגבי העניין הזה, בייחוד כשאנחנו מסתכלים על, 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 על המרכז הרפואי מאיר, או כל מיני מקומות אחרים שהצליחו להיכנס אליהם די בקלות למען האמת.
כנראה הם צריכים ביטוח טוב יותר.
אז כשאתם מלקטים את כל החולשות, מה מנסים לזהות מאפיינים דומים?
מנסים לזהות מאפיינים דומים ומאפיינים בכללי שיעזרו לנו בעצם לתת ליוזר את כל מה שהוא צריך כדי להבין איפה כדאי לו לתקן הכי מהר. זאת אומרת, מה הדברים שהוא יכול לתקן בעזרת איזשהו שינוי, איזושהי קונפיגורציה, איזשהו אפדייט, כדי שהוא לא יהיה פגיע. ומה בעצם תוקף, אם הוא כן מצליח לעשות את התקיפה שלו, מה הוא יכול כן לקבל.
עכשיו, מה את מחפשת? יש לך תמונה של, בואי נגיד, 200, 300, תגידי לי אם זה 200 או 300 חולשות, או 200 או 300 אלף חולשות, קודם כל.
אלף חולשות.
ואז אתם מחפשים שם מתישהו שהחולשה נראית יותר גדול, יותר קטן, אני באמת לא מתמצא בזה.
מה שאנחנו מחפשים זה בעצם איזשהו פאטרן. פאטרן שמסביר לנו איך תוקף הולך לנצל את החולשה הזאת ומה הוא הולך להשיג.
תראי, אני מבין בתקע ושקע. או בקונקטורים זה הכי זה. מה זה פאטרן?
פאטרן.
צורה. פאטרן, אוקיי.
בעצם צורה, התנהגות מסוימת, שאנחנו יודעים שתוקף הולך להשתמש בה. זאת אומרת, אם אנחנו מזהים שיש פה איזושהי חולשה, אנחנו
רגע, אותה, הפאטרן הזה זה בעצם חור בתוך המערכת של באג, לצורך העניין, בתוך המערכת.
החולשה היא באג.
אוקיי.
חולשה היא בעצם באג, היא באג במערכת, או באג שבעצם נמצא בקוד שלנו, שאחד המפתחים כתב לתוך המערכת, או באג שנמצא באיזשהו משהו שאנחנו משתמשים בו, למשל במערכת הפעלה, או בשירותי הענן, או באפליקציה חיצונית, או באיזושהי חבילה חיצונית. אלה בעצם חולשות.
אז אצלכם צריכה להיצבר הרבה מאוד מומחיות לבנייה של מערכות, בואי נגיד של מערכות שירות, כדי לדעת בעצם איך לאתר שם חולשה. זאת אומרת, איפה הנקודה החלשה, במחרשות קוראים לזה פינג זירה, אבל בגדול זה אומר שאתם פעם אחת בונים את המערכת כמו שהיא נבנתה בחברה ששם אתם עושים את הביטוח, ופעם שנייה מנסים לשבור אותה.
אז אנחנו לא מנסים אקטיבית לשבור אותה, אבל אנחנו כן מנסים
לא לשבור, להיכנס אליה.
כן, אנחנו ממש מנסים להיכנס אליה, אנחנו מנסים להבין אבל איך תוקף כן היה יכול להיכנס אליה.
זה, אוקיי.
כן, אנחנו לא מנסים פיזית ממש.
לא, ברור לי שאתם לא יורדים בחבלים.
יש גם חברות שעושים את זה.
לא, ברור לי שאתם לא יורדים בחבלים אל החלונות ונכנסים.
לא, יש גם חברות שזה התפקיד שלהם, ממש לנסות לדמות תקיפה. אנחנו לא מנסים לדמות תקיפה.
אז איך אתם עובדים?
אבל בעזרת בעצם החוקרים שנמצאים אצלנו בצוות שבעברם זה כן הרקע שלהם לבצע תקיפות, אנחנו מנסים להבין את החולשות עצמן, את סך החולשות שיש ליוזר, ואז לנסות לבנות איך תוקף היה בעצם מגיע אליהם. אנחנו לא עושים את זה פיזית, אנחנו לא ממש מנסים, אבל אנחנו מנסים להאיר את כל המקומות שיכולים להיות מסוכנים לחברה.
עכשיו, תוקפים די הרבה פעמים משתמשים בשיטה של פישינג.
נכון.
נדמה לי שתמיד, כי הם באיזשהו מקום הם מוכרחים לצוד את, איך נקרא לזה, את הרכיב הראשון של הכניסה לתוך המערכת, ובלי איזה אחד שיורטט להם, הם לא יוכלו.
אז לא תמיד, אבל באמת כשאין גישה למערכת, לפעמים יש מערכות שהן פתוחות לאינטרנט.
כן.
ואז אם יש לך חולשה שהיא בעצם פתוחה לאינטרנט, ואפשר להגיע אליה remotely, זאת אומרת מבחוץ, אתה אפילו לא צריך להשתמש בפישינג. אבל כשכן, מערכות באמת אין אופציה להם להגיע להם דרך האינטרנט, אתה צריך בעצם לנצל איזשהו רכיב חלש יותר במערכת. נכון, אנחנו הרבה פעמים שומעים שפישינג קרה כי מישהו במקרה פתח איזשהו אימייל או נכנס לאיזשהו אתר, אז זה באמת מה שתוקפים מנסים לנצל.
אוקיי, אז את אומרת, אצלכם מנסים לעשות לפני שפישינג כזה יתפס, כלומר בעצם למצוא את החולשה שהיא בלי כל הניסיונות כניסה האלה,
בדיוק.
לדעת שהחולשה קיימת. מה, איך רואים חולשה כזאת?
אז בעצם יש כל מיני מערכות שנקראים בעצם סורקים. סורקים נמצאים על כל המערכות האפשריות שיש לך כארגון, זאת אומרת על הקוד, על הענן, על מחשבים, על סרברים, ובעצם מביאים לנו מידע על פגיעויות שקיימות בשטח, כלומר באגים, זה החולשות. אנחנו לוקחים את סך החולשות האלה.
את יכולה, נניח, את הרי אשת מחשבים, מהנדסת, נדמה לי, ובטח יש לך בעבר גם איזשהו שירות ביחידה כזאת. איך זה קורה? זה נתק בחוט, זה קבל יותר רפוי, זה טרנזיסטור יותר, איך נקרא לזה, יותר שחוק, מה, איך רואים את זה?
אז בפועל זה ממש טעות בקוד. מה זאת אומרת טעות בקוד? מישהו רוצה להכניס, נגיד, אני רוצה למלא את הכוס הזאת במים,
כן.
ויש לי אופציה למלא אותה וגם לשפוך החוצה.
כן.
אם אני אשפוך החוצה, אני אפגע בשולחן.
זאת אומרת, יש טעות, אוקיי.
אז זה בעצם הבאג, כי לא תכננתי מראש מה הגודל של
הכוס. אבל את צריכה לדעת את כל הקודים של המערכת אז.
נכון. אז זה משהו שקורה בעצם, לא תוקפים, סליחה, חוקרים.
שהמספר מיליארד קטן עליכם במקרה הזה. אוקיי, אז
אז בעצם חוקרי חולשות, מה שהם עושים זה מחפשים את הפלוז האלה, מחפשים את הטעויות האלה. וסורקים בפועל מכירים את כל הטעויות שנמצאו בחוץ, והם מזהים את זה אצלך במערכת.
אז אני אקח אותך עוד פעם לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה. יש שני מצבים. יש מצב שהחולשה כבר קיימת ואת רואה אותה.
נכון.
אבל יש מצב, וזה בעצם ברוב המקרים, שאת לא רואה את החולשה ואז את צריכה לייצר מין הצפה כזאת כדי שהחולשה תצוץ. אפילו בהדמיה.
נכון.
איפה אתם?
אנחנו נמצאים במצב שמכיר את החולשה. אנחנו לא עושים את ההדמיות, אנחנו לא מכניסים באמת את ההצפה. אנחנו נמצאים במצב שבעצם קיבלנו את כל המידע על הפלוז הקיימים במערכת, על הבאגים שקיימים במערכת.
אוקיי.
ואנחנו כאן בעצם לעשות סדר.
יש יתרון לשיטה הזאת?
היתרון הוא בעצם הגנתי, זאת אומרת, הרבה פעמים,
לא, זה בסדר, אבל אז את יודעת, כשלא מנסים בריכה, לפני ששולחים אליה את השחיינים, כששולחים אליה את השחיינים, אז המים יכולים לשאוב אותם חוצה פתאום.
זה נכון, אבל מה שקורה בפועל, רוב החולשות הקיימות בחוץ היום, קיימות אצל יוזרים, ואנשים לא מתקנים ולא מיינדד קודם כל לתקן את הדברים שבאמת חמורים. ויש מערכות שיש בהן חולשות גם מלפני 20 שנה. וזה בסופו של דבר מה שתוקפים מנצלים. ואנחנו רוצים לעזור לאנשים בעצם להיות מוגנים מהדברים האלה. דברים חדשים תמיד יגיעו.
אתם ישר הולכים לבומרים. הם מקבלים את זה?
מקבלים את זה.
מקבלים, בסדר. כשאתם מזהים חולשה, אחרי שזיהיתם בעצם את מה שנקרא קוד שבור, איפשהו צריך לתקן אותו.
נכון.
יש לכם יכולת לזה?
כן, יש לנו יכולות אוטומציות ממש של לתקן.
אוקיי, בגנטיקה קוראים לזה קריספר. את יודעת, את חותכת שני גנים ומוציאה אותם. במקרה הזה נדמה לי שאת צריכה לחתוך את השבר קוד הפגום.
נכון.
ולהחליף אותו.
נכון.
עד כמה מערכות, אני לא מדבר על ההיבט האנושי, אלא ממש על ההיבט הטכני, עד כמה מערכות נותנות את זה, משום שככל שאני יודע, זה מאוד קשה לבצע תכנות מחדש.
אז אנחנו, מה שקורה בפועל, מערכות, אם זה מערכת מוכרת, זאת אומרת, למשל, קוד שבור במייקרוסופט.
כן.
מייקרוסופט עצמם הולכים ומתקנים. מה שאנחנו עושים זה בעצם מנגישים ליוזר את התיקונים שכבר נבדקו על ידי מייקרוסופט, שהם כבר יודעים שהם טובים, ובעצם גורמים לו, עוזרים לו, לתקל בצורה אוטומטית. ממש end-to-end.
אורטל, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה. כמה הודעות? רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אתם בונים אז מה שנקרא פרופיל של בג, נכון?
נכון.
עד כמה הדבר הזה קיים? אם את רוצה לתת לי תשובה על ישראל זה בסדר, אני אשמח גם לקבל תשובה ברמה עולמית.
עד כמה קיים פרופילים כאלה?
כן.
יש המון חברות שמתעסקות בפרופילים.
לא, זה בסדר. בגלל זה מסתובב סביב זה הרבה מאוד כסף.
נכון.
אבל עד כמה באמת, תראי, להגיד את זה במספרים, זה הרי להשוות את זה למספר המתכנתים בעולם, אבל זה דבר נפוץ, זה דבר שכיח, זה דבר נדיר. איך את רואה את זה בתור מומחית לעניין?
בגדול זה דבר מאוד נפוץ. מה שאנחנו עשינו הוא באמת, הוא דבר מאוד מעניין, כי לקחנו איזשהו מודל שראינו שבאמת מדברים עליו ורוצים בעצם להכניס את עולם ההגנה, להבין טוב יותר את עולם התקיפה. ראינו קצת מחקרים שעשו על זה, וראינו שבעצם ניסו להרים איזושהי קהילה שתעזור לתייג את הדברים האלה, לעזור למצוא את הפאטרנים האלה, וזה נשכח מהעולם. ואנחנו זיהינו בעזרת בעצם החוקרים שלי, שבעברם כן היו כאלה שמנסים לתקוף, זיהינו את הצורה הזאת, את הצורה החוזרת.
נדמה לי שהרצי הלוי מכיר אותם בצורה זו או אחרת, אבל בסדר, אוקיי.
ניסינו בעצם לחכות את המודל שהם עשו וממש להלביש את זה על חולשות.
אבל את יודעת, יש כל הזמן התקדמות. זאת אומרת, אתם גם צריכים לייצר לאותו פרופיל עוד כמה בליטות כדי שהוא יותאם לנקודות הקיימות.
זה עבודה שהיא מתמשכת כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן יוצאים חולשות חדשות וכל הזמן יוצאים גם סוגי תקיפה חדשים או דברים שאנחנו לא מכירים, ופתאום IoT הגיע וצריך גם לתת לזה את המקום.
עכשיו אני אשאל שאלה סוציאלית. הקצה של העבודה שלכם זה בעצם להגיש ללקוח שלכם, במקרה זה מנהל החברה, מפת הבאגים הצפויה אצלו. איך הם מקבלים את זה?
איך הם מקבלים את זה? הם מחכים לזה. הם
מחכים לזה, בסדר.
הם רוצים לדעת מה לא בסדר אצלם ואיך הם צריכים להיות מוכנים לכאוס, אם יקרה.
אני רוצה לדעת כמה פעמים ראית מנהל כזה מרים טלפון למתכנת הראשי ואומר לו, בואי נה.
לא, אז זה לא קורה ככה. הם בדרך כלל מאוד מסודרים. זאת אומרת, הם ממש בונים, כמו שאצלנו בצוותי מחקר או בצוותי פיתוח.
אבל מערכת לא אמורה להיות כזאת.
בסופו של דבר זה מערכת. זאת אומרת, אנחנו בונים תכנון חודשי או רבעוני, אז גם פה הם בונים תכנון חודשי או רבעוני ופשוט מתעדפים את החולשות החמורות גבוה יותר.
שאלה אחרונה, כמה חברות מיינדד, זאת אומרת, מקבלות את הגישה הזאת שצריך להגן עליהן מפני פריצות?
אז אני חושבת שחברות לאט לאט יותר ויותר מבינות שהן חייבים להגן בפני פריצות בלפני.
והם מבינים שזה צריך להיות גורם חיצוני ולא גורם סובייקטיבי מתוך החברה.
חד משמעית.
אורטל קייזמן, תשמעי, אנחנו יכולים עוד לשבת פה שעות, אבל בסוף יפרצו גם למחשב שלי, וזה ברשותך אני לא רוצה. אז באמת תודה רבה, מרתק. תודה רבה לך.
היה תענוג.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a billy of tea. The winds blew up her bow dip down. Oh blow my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. For 40 days or even more, the line went slack then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go.
Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and take our leave and take our leave and go. Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. שלום בר ויינשטיין, מנכ"ל חברת טרניס. טרניס או טרניס?
טרניס.
טרניס.
שלום רמי.
ומה אתם עושים?
אנחנו עובדים בעולמות של חקלאות מדייקת. אנחנו בעצם משתמשים בסטלייטס, ברחפנים, טסים מעל שדות, מצלמים את התפואה או את הקרופס בסאב מילימטר. אפשר לראות את החרק על העלה. ועל ידי עיבוד של התמונה, אנחנו רבת AI, על ידי עיבוד של התמונות האלה, אנחנו מזהים בעיות של מזיקים, מחלות, בעיות של דישון בשדות.
תראה, כדי להגיע למצב כזה שאתה יכול להתקרב ממש ולזהות אם יש לך אקרית החלודה או אש התפוח או כל מיני דברים כאלה, אתה מוכרח אחד מן השניים, או לרדת למטה ואז הם בורחים, או לייצר רזולוציה צילום שהעולם עוד לא ראה. לאן אתה הולך?
אז אנחנו בהחלט הולכים לרזולוציה צילום.
וואלה.
וזה באמת מה שאנחנו עושים. אמרתי, הרזולוציה שלנו זה 0.5 מילימטר פר פיקסל, שזה אומר שזה, רואים, אמרתי, את החרק על העלה, זה כמו העין של הבן אדם בשדה בעצם, מרחפנים.
אתה יודע, שאתה בא קוד יכול לתבוע אותך למה שנקרא הפרת זכויות הפרטיות, הפרט או משהו כזה.
השבק עושה דברים הרבה יותר רחבים.
לא מדברים על זה פה, אנחנו מדברים על חקלאות, לא על מי שאוכל את החקלאות.
נכון, נכון.
מאיפה אתה מתחילים? זאת אומרת, אתה צריך לבוא לעשות איזשהו מחקר על כל שדה, או שאתה בא ישר עם הכלי ויודע מה לעשות בעצם?
לא, תראה, אנחנו היום, זה מוצר, אנחנו חברה היום בגדילה, אנחנו כבר 6 שנים בשוק, אז אנחנו היום כבר, הטכנולוגיה היא די מצ'ור.
לא, אתה מוכר טכנולוגיה לצורך העניין?
אני מוכר סרוויס, אני לא מוכר טכנולוגיה.
שירות.
אני, שירות, okay. בעצם הלקוחות אומרים לי, הנה השדות שלנו, כך וכך אקרים בארצות הברית, דונמים בארץ.
Okay.
ואנחנו בעצם נותנים להם לפי סוגי השירות, אינדיקציות של, הנה, טסנו ומצאנו בחרקים, מצאנו מחלה מסוימת בשדה, מצאנו בעיית דישון בשדה.
כשאתה מתחיל את החשיבה על הרעיון הזה של איתור מזיקים או איתור מחלות מלמעלה, מאיפה אתה בעצם מתחיל? זאת אומרת, מה אתה שואל את עצמך?
תראה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה ייתן לנו את האינדיקציה הכי טובה לזהות את הבעיה לפני שהיא התפרסה בכל השדה. ב-15-20 שנה האחרונות ניסו לעשות את זה מלוויינים.
התברר שזה פוטו רצח.
התברר שקשה מאוד לזהות, שבדרך כלל מלוויינים אפשר לראות את הבעיה אחרי שהיא קרתה, כי אז כל מיני מחקרים מראים שאפשר לזהות בעיות.
אני קצת חולק עליך, כי למשל את כל המעקב בעולם אחרי הרבה עושים באמצעות לוויינים. אמנם הרבה הוא גדול ביחס לאש התפוח או לאש הטבק או לאקרית או לקנימות או כל מיני דברים כאלה, אבל זה עדיין נעשה מגובה די גבוה. אתה יודע, מ-300 קילומטר, שאתה יכול להוריד אותו מתישהו ל-200 נניח. זה בעצם קצת, אתה יודע, אני לא חולק על מה שאתה אומר, אני פשוט אומר, אפשר למצוא את זה בעולמות אחרים, גם לאו דווקא בעולמות של טיסה מבצעית, נגיד את זה.
תראה, שוב פעם, כשאתה מגיע לחקלאי, פחות אכפת לו אם החרקים היו, אתה יודע, 50 קילומטר ימינה או שמאלה. מה שחשוב לו זה השדה שלו.
אתה אומר, אם הם היו בחופשה בלס וגאס, זה לא מעניין אותו.
כן, זה שבלוויינים ראו איזה תנועה של הרבה מגיעה לישראל, הוא לא יודע מה זה אומר על השדה שלו ספציפי. הוא עכשיו שתל תירס, ובתירס יש סוגי מחלות שאם אתה לא מזהה אותם, מטפל מהם תוך שבוע כל השדה כבר חולה בצורה בעייתית. אז
כשבאת לתת את הפרוטוקול שירות הזה, על סמך איזה נתונים התבססת, וגם איך אתה אוסף את הנתונים האלה?
אז זה בדיוק עבודה של שנים שנעשתה בחברה. מה שחשוב להבין זה לא רק מה שאנחנו מזדהים על ידי התמונות. מה שיותר חשוב להבין שזה חברת, אנחנו חברת AI, Artificial Intelligence. למה? כי אנחנו צריכים לעשות את האנליזות האלה במיליוני אקרים. ולעשות את זה, זה לא בן אדם יושב ומסתכל על התמונות, אלא ה-AI engine שלנו, המערכות שלנו, בעצם הם אלה שמזהות את הבעיות. אנחנו היום מזהים יותר מ-400 סוגי בעיות בשדות. ומה שחשוב זה לצלם מיליוני תמונות שיעזרו לנו לאמן את המודלים של ה-AI.
כשאתה אומר, תכף נגיע ל-AI הזה, אבל כשאתה אומר 400 סוגי בעיות, אני מניח שזה גם 400 גדלים שונים של מזיקים מסוגים שונים, או שזה מזיק קיים, זאת אומרת, או שזה חרק, או שזה מחלה.
זה חרק, זה מחלה, זה סוגי עשבים, זה סוגי בעיות של דישון.
אתה אמרת קודם שבק, אני רוצה לשאול, מה הכי קשה?
מה הכי קשה?
לזהות.
אנחנו רואים בעיות של דישון שהם קשבים קשה לזהות. אתה לא יודע אם הבעיה קשורה לחוסר בדישון או לבעיה של מחלה, אז ההבדלים בין מחלות לבעיות של דישון.
כי אתה רואה את זה בגוונים של העלים.
נכון, נכון. אז לא תמיד קל לזהות מה גורם, האם זה מחלה, האם זה בעיית דישון, שזה כמובן נושא אחר לגמרי. ותראה, בהקשר של, אנחנו כל הזמן לומדים, כל שנה יש סוגי מחלות חדשות שתצאות, חרקים שונים, אז אנחנו כל הזמן חייבים להתקדם במודלים שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא להגיד, הנה, עכשיו יש לנו עוד 400 סוגי בעיות, וזהו, כיסינו את כל העולם ואת כל סוגי הבעיות.
אז אלה שדה המחקר, ואז אתה צריך להתאים להם, איך נקרא לזה, דרגת רגישות.
סברתי, בדיוק ככה.
דרגת רגישות של צילום. אתם עושים את זה או שאתה מביא ציוד שכבר קיים?
לא, אז אנחנו משתמשים בדרונים שהם off the shelves, דרונים היום
מסחריים.
לפני 3-4 שנים עוד התעסקנו גם בעצמנו בייצור של דרונים, כי באמת לא היה את הטכנולוגיה.
רגע, אז אתה מפענח את זה בצורה יותר טובה, את הצילום?
אנחנו, שוב פעם, המאג'יק של החברה זה היכולת לעשות את זה בצורה של AI, זאת אומרת אוטומטית.
אתה לא תתחמק.
לא, אני לא מתחמק.
אני רוצה להבין, הפענוח של התשדורת לעורף של הדרון, כשאתה מפענח אותו, אז אתה שם, יכול לייצר פענוח יותר יעיל?
הפענוח נעשה במערכות בקלאוד, הוא לא נעשה בשדה. אנחנו תוך 24 שעות בעצם מחזירים את הפענוח ואומרים, הנה, זיהינו פה בעיה של מחלה מסוימת.
אז, תשמע, בר, אבל אז אתה צריך הרי להיכנס או יותר עמוק לתוך המבנה עצמו של הגוף שאתה בודק, וזה הרי גופים זעירים, ממש זעירים, או לדעת מראש מה יש לך. אז אתה אומר על 400, יותר מ-400 כבר פיתחתם, אבל תמיד יש זנים חדשים.
נכון, נכון. ואנחנו, בגלל זה המערכות שלנו מזהות באופן אוטומטי 90% מהתמונות, או מנתחות 90% מהתמונות. 10% אנחנו עדיין נותנים לאגרונומים, יש לנו אגרונומים בחברה, שבעצם מסתכלים על לזהות אם יש, הנה, זה חרק חדש, שאנחנו לא יודעים לזהות, או סוג מחלה, וכל הזמן אנחנו, ה-10% הזה של הזיהוי החדש, נכנס לדאטה של הטריינינג שלנו, כדי בפעם הבאה שאנחנו, המערכת AI שלנו רואה את אותה מחלה חדשה, היא כבר תדע לזהות אותה בצורה אוטומטית. אז זה כל, לא, זה לא, תמיד יש the man in the middle. תמיד יש את האלמנט של טריינינג ועיבוד והוספה של דברים נוספים. זה משהו שתמיד יהיה כחלק מהעבודה, תהליך המחקר והעבודה שלנו.
בוא ניקח מקרה בוחן של איזשהו שטח חקלאי בארצות הברית, נניח, שמגדלים שם תירס.
כן.
אוקיי. החקלאי מחפש איזה מישהו שיעזור לו למצוא את המזיקים, כי אתה ידוע בתור בר החוסך, והחוסך חומרים, ואז הוא מתקשר אליך, מה אתה שואל אותו?
אז קודם כל, בדרך כלל זה לא החקלאי עצמו, אנחנו עובדים עם האדוויזרים, עם האגרונומים.
אוקיי, זאת אומרת, גם שם יש שירות הדרכה וכאלה?
ברור, החקלאים בארצות הברית, רובם, הם יודעים לתפעל את החווה, הם לא אנשי אגרונומיה, יש להם יועצים אגרונומיים.
אבל הוא רואה שיש לו פחות יבול פתאום.
נכון.
אוקיי.
נכון. אז בדרך כלל זה בדיוק הנקודה שבה הוא מתייעץ עם היועץ האגרונומי שלו. וזה הנקודות שבעצם הם באים ואומרים, אנחנו שירות פול סרוויס. באים ואומרים, הנה השדה, אנחנו רוצים שתטוסו פעם, שלוש פעמים, חמש פעמים במהלך העונה, תלוי לפי מה שמחפשים. תאתרו מה יש בו. אנחנו אומרים להם, אנחנו נזהה בתחילת העונה הבעיה של עשבים, שאתה צריך לטפל בהם בתחילת העונה, באמצע העונה הבעיה של מחלות ומזיקים, לקראת סוף העונה, שוב פעם, בעיות שאתה צריך לחשוב עליהם לגבי העונה הבאה.
נתת לחקלאי פרוספקט שירות, כלומר, אלון שירות, מה אתה יכול לעשות? אתה, כדי להיכנס לחלקה, אתה צריך איזשהו נפח מסוים של תזוקה? כלומר, של
תנועת מזיקים? לא, לא, לא.
לא, אתה יכול גם להיכנס לחלקה בלנקו?
כן. תראה, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, כמעט לא מצאנו חלקה, או אתה יודע, שדה, או אחד מהשדות של חקלאים, שאין בה כלום.
כי פה אני תופס אותך.
אוקיי.
באיזה רמה אתה מזהה את ה... כלומר, באיזה רמת כיסוי של מזיקים אתה כבר מזהה אותם?
אז שוב פעם, אנחנו, אתה יודע, לא מזהים כל חרק, אבל הטופ 10 או טופ 15, שזה המזיקים הבעייתיים.
הלכתי איתך על טסקי של, אתה יודע, ששדה טירס, אני יודע איפה, בטקסס.
לא, פחות.
בקליפורניה, איפה אתה רוצה?
לא, קליפורניה לא. במידווסט, באיווה, באילינוי, באינדיאנה, יש הרבה שדות של טירס.
לא הייתי בארצות הברית, אתה יכול לספר לי על מה שאתה רוצה.
במידווסט אתה נוסע ימים דרך שדות של טירסים.
אוקיי. ואז בתוך השדה אתה נכנס, אתה נכנס על בלנקו, זאת אומרת, אתה רואה שדה חום. ואז אתה מתחיל משם לעקוב.
אז אנחנו מתחילים כבר באמת בתחילת העונה, אנחנו מגיעים בשבוע אחרי הזריעה, כדי לעשות זיהוי של מה שנקרא...
יש לך כבר נביטה שם?
הנביטה. אתה רוצה לזהות את הנביטה, לראות מה המצב הנביטה, בגלל שתי בעיות, לזהות אם הנביטה הצליחה בצורה טובה, או שיש חלק מהחלקה שצריכים לעשות לנביטה, זריעה אחת מחודשת, או להבין איפה הנביטה הטובה, כדי לדעת איפה אתה יכול לשים דישון.
ספר את זה לדרילר, רק תברח ממנו מהר, הוא לא רוצה לשמוע אותך על העניין הזה.
נכון,
תראה. אוקיי, ואתה שם כבר מזהה הסביעה טרום נביטה, או שאתה...
שם בדיוק זה הנקודה שהם הכי חשוב להם לזהות בעיות של הסביעה, כי הסביעה מתחרה עם הצמחים, וזה בדיוק, הם רוצים לדעת איפה לשים את ההרבסייד, והרעיון הוא גם, אנחנו לא רק עוזרים בשיפור היעילות או היעיל של השדה, התפוקה של השדה, אנחנו גם רוצים כחקלאות מדייקת למנוע ריסוס של כל השדה, אלא לדייק ב-2, 3, 4, 10 אקרים הספציפיים ששם צריך לטפל בהסביעה.
איפה הנקודה הכי רגישה מהבחינה הזאת?
באיזה הקשר?
בהקשר הזה שכשאתה נכנס לשדה, אז זה עובר את תקופה, נכון? הרי כמה זה? 3-4 חודשים? כמה זמן הגידול? משהו כזה.
נכון.
מתי התקופה הכי רגישה מבחינתך שאתה אומר, וואי, אם אני נכנס עכשיו, כלומר, עקבתי אחרי השדה, כבר עשיתי עליו כמה מעקפים?
אז תחילה, אנשים לא יודעים...
בוא נגיד, בהתחלה ראית שתחום, אחר כך לאט לאט הוא נהיה ירוק, ולא לאט לאט, די מהר, הוא נהיה ירוק, ובין הירוק לקציר, איפה הנקודה שבה אתה הכי חושש?
אז בטח בהתחלה, כי שם באמת, משם מתחיל הכל. זאת אומרת, אם הזריעה והנביטה לא הייתה טובה, לא יעזור כמה שתשים דישון וכמה שתנסה לטפל במזיקים, פשוט הנביטה לא הייתה טובה, אז משם זה מתחיל.
אני אגיד לך למה אני שואל, כי בהרבה מאוד מקומות גם יש עדויות על כניסה של חרקים קרקעיים, זאת אומרת, לא רק מעופפים, נניח נמלים או דברים כאלה. אתה יכול לראות אותם?
אנחנו לא רואים את ה... כשאנחנו מצלמים מהדרון, אנחנו לא רואים את החרקים על האדמה, אבל מה שאנחנו רואים זה למשל את מה שנקרא דיפוליישן, את האימפקט שלהם על העלים עצמם, זאת אומרת...
שזה כבר מאוחר מדי.
לא, אז זה היופי של הדבר. בעצם אנחנו רואים את זה, כשאנחנו רואים את זה מספיק מוקדם, עדיין אפשר לטפל בזה. אנחנו מזהים את האימפקט, את האכילה של של העלים, ובשלב מסוים לא מרססים ישר, אבל אם אתה רואה איזה אחוז מסוים של העלה, ואנחנו ממש מודדים, בגלל תמונה מאוד רזולוציה גבוהה, אנחנו יכולים להגיד מה האחוז של העלה שנאכל, ועל סמך, אתה יודע, יש מחקרים מדעיים שאומרים, באחוז מסוים זה אומר שאתה יש לך בעיה משמעותית, ותרסס. יש פעמים, אם האחוז הוא נמוך, אתה לא מרסס וזה בסדר, עדיין יהיה תפוקה סבירה.
כן, אבל אז אתה, במקרה כזה, יכול להיות מצב, אם לא זיהית את זה, אם לא היה לך מעוף, בוא נגיד, ביום יומיים שזה שם, זה כבר להיות, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על טרמיטים וחרקים מהסוג הזה.
אז בכל, תראה, בכל שדה יש מה שנקרא את, באמת את המצב גדילה. זה לא, אנחנו יודעים לבוא, יש לנו מודלים שמזהים באיזה נקודת זמן בגדילה של התירס צריכים לבוא ולבדוק. אתה לא בודק כל יום, אתה בודק בנקודות זמן ספציפי שאתה יודע, כאן אתה צריך לקבל הערכה אם יש בעיה בשדה וצריך לטפל, או לא. דרך אגב, אין שדה מושלם, אין 100% נקי, אין חרקים, אין מחלות. כל עניין של כמה, מה שיש בשדה הוא כרגע קריטי, לאימפקט. הרעיון הוא שבשדות, אנשים לא מספיק יודעים, אבל בין 30-40% מהתפוקה בעצם נאבדת תוך כדי הגידול, בגלל כל המזיקים האלה. והרעיון הוא לצמצם כמה שיותר את ההשפעה הזאת של המזיקים או של המחלות.
או של הריסוסים.
ובדיוק ככה, היום אתה לא יכול לרסס.
להקטין ריסוס ודישון, אני
אומר. בדיוק ככה. זה לא להקטין, זה לדייק.
לדייק, אוקיי.
זה הרעיון הוא לשים את זה בצורה מדייקת, במקומות הנכונים, כדי שאתה לא צריך לרסס את כל השדה, שזה לא אפקטיבי, יקר, וכמובן לא טוב לא לקליימט ולא לאנשים.
בר ויינשטיין, תשמע, יש לי שאלות כמו גרגרי תירס על השבול, אבל אף פעם לא נגמור, ואנחנו נאלץ להסתפק בכך. תודה רבה לך.
נהניתי, תודה לך רמי.
אלו דברינו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? לאפשר למוגבלי ראייה להיות עצמאיים.
כל מידע תוכן שאנחנו רוצים שמשתמש ישמע ברגע שהוא מגיע לאזור מסוים, אנחנו יכולים לעשות את זה. ואגב, okay. גם בהרבה מאוד שפות. ולא להגביל את עצמנו רק לקהלים מצומצמים. והדבר הזה בעצם מאפשר לאותו עיוור ברגע שהוא מגיע עם סמארטפון לעבר כניסה או מקום כלשהו ששמנו את החיישן, זה יכול להיות דלפי קבלה של בית מלון, או כל מיני נקודות עניין במרחב הציבורי, הוא יכול לשמוע מידע, קודם כל, איפה הוא נמצא.
ספירולינה, מזון על, בקרוב הקטיצה.
ספירולינה היא סוג של, היום מזהים אותה כעצה, אבל אבולוציונית זה משהו בין עצה לחיידק. זה חיידק שיודע לעשות פוטוסינתזה, ומה שהספירולינה יודעת לעשות הכי טוב בעולם, זה לקחת אנרגיה סולארית ולהפוך אותה לחלבון אכיל.
ועל שוטרים וגנבים בבורסת מטבעות הרשת.
בהחלט אנחנו, בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לתפוס את הרעים כדי שיהיה באמת כמה שפחות אפשרויות לנסות ולגנוב או לעשות איזשהם פרוד למיניהם.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.